שרבן. צהריים טובים, אנחנו ממשיכים שיעור שני על הדברי יציב, הנור מצאנס, שבוע שעבר, אני רק מזכיר, למדנו תשובה שלו, זוכרים? שעסקה בענייני קניות, נכון? דיברנו על, על כתיבה בשבת במקרה שאדם חולה, רחמנא ליצלן, יש בן אדם שיודע לכתוב קניות, והקניות הללו יכולים לרפא אותו, האם מותר לכתוב את זה בשבת? האם זה מדין, האם זה מותר מדין פיקוח נפש? מישהו שלא היה פה בשבוע שעבר רוצה לסבור סברה בעניין הזה? האם מותר לכתוב קניות בשבת למישהו שחולה? אולי זה יציל אותו? אדם חולה, מותר לקחת אותו באמבולנס, אדם חולה חמור, 42 מעלות. מותר לקחת אותו לבית חולים בשבת באוטו? כן, כן, יופי. אדם חולה, 42 מעלות. יש יהודי מקובל שכותב קניות והקניות שלו מצילים אנשים. מותר לכתוב לו קניה בשבת? ככה פשוט לך. כתיבה דאורייתא בשבת.
גם
נסיעה היא דאורייתא בשבת. אבל זה ודאי מציל, לא?
מי אמרת
מה? כאילו, איך אתה תופס את זה? איך אתה תופס את זה? אתה חושב שלא, ואתה? טוב,
אני חושב שלא. לא, אני פרופס פרדים או אשכנזי גם בדברים האלה. אבל אני אגיד גם בכלדים.
הוא ממודיעין אליהם ומתנסה בכלל.
אני אגיד שפרדים, לא חלוקה. טוב, אז על זה למדנו בשבוע שעבר, וכמובן התגלגלנו מזה בכלל לעניין כתיבת הקמעות, האם הם מועילים או לא מועילים, והאם מותר לצאת איתם בשבת, אסור לצאת איתם בשבת וכו' וכו'. ומשם התגלגלנו לתפיסתו של הדברי יציב, שאמר מה?
שאפשר.
כן, אבל...
טוב, המדע הוא הבל הבלים. התורה היא...
כן.
חמי ישראל.
הוא אומר, על המדע שהוא הבל הבלים, אתה סומך ואתה אומר, טוב, הרופאים אמרו, אז אנחנו נסיע אותו, אבל משהו שהתורה אומרת במפורש שהוא עובד, אם התורה אומרת על משהו שהוא עובד, אתה מרשה לעצמך להגיד שהוא לא עובד? מה זה הדבר הזה? וזה שטות ועבד וכו' וכו' וכו'. והנה היום נשאל הדברי יציב שיושב לו ביוניון סיטי לקראת סוף חייו, כן, תשנ"ג, כמו שאמרנו, הוא עלה לארץ והקים את קריית צאנז בנתניה, ואחר כך עבר חזרה לארצות-הברית, הוא חילק את זמנו ואחר כך הוא היה שם. אחרי דרישת שלום תורתו או שלמה ומשהו, מכתבך קיבלתי, יישר כוח על שטרחת לחקור ולברר בענייני הכשרות. ומה, מכל שכן, או לא יודע מה, שעלה לך בהוצאות מרובות ולא קיבלת סיוע, מה שכתבת, שעלה לך בהוצאות מרובות ולא קיבלת סיוע, כבר היה לעולמים. העדנה שכתב, זקני הקדוש, יושב דברי חיים באשמתות, כשרצה לברר נידון עופות החדשים, והוא צרח למאה אדומים, ושלח לגדולי הדור לגבות בכל עיר גדולה סך מסוים ולא רצו ליתן. עיין שם. כן? כל זה שרבנים רוצים לאסוף כסף בשביל דברים מסוימים ואנשים לא נותנים להם, אז ישר כוחך שאתה משקיע מכספך, וככה זה, אל תדאג, אין מה לעשות, ככה זה אצל רבנים. בדיוק ראיתי תשובה של רבי משה פיינשטיין, לימדתי אותה בקיבוץ, שהוא כותב תשובה לאדמור מבובוב, תשי"ג. אדמור מבובוב, בזמן השואה, אסף כסף כדי לשלוח להציל אנשים באירופה. לא בדיוק מי הוא שלח, אבל גייס כסף כדי להציל אנשים. עכשיו עברו כמה שנים, והמלווים רוצים את הכסף חזרה. אז הוא אומר, תקשיבו, אני בכלל לא תכננתי להחזיר. תכננתי שעם ישראל יחזיר, זה לא היה עניין שלי, אני בעצם הצלתי יהודי, כמו מציל, כן, כמו שהוא רוצה עיתון, שזה כמו אדם שבא להציל בן אדם אחר, הוא רודף אחרי מישהו להציל, והוא שובר כלים דרך הילוכו. עוד לא למדנו את זה בישיבה, אני אמרתי את זה לרבי שם בקיץ, בסוגיה הבאה במחתרת, ושם כתוב שאם אדם רוצה להציל מישהו, והוא תוך כדי ריצה, הוא שובר כלים, אז הוא פטור, למה? כי הוא עסוק בהצלה, זה בעצם הרעיון. אז הוא רוצה להגיד, הייתי עסוק בהצלה. לקחתי כסף ואני לא צריך להחזיר. אז כמו שמסתכל, כאילו, מסתכל עליו ואומר לו, תגיד מה נסגר איתך? ברור שאתה חייב להחזיר. זה ששם בן אדם פטור זה קרה רק במזיק, זה דבר מאוד מאוד מסוים וגם ככה לא ברור. אבל במקרה הזה, מה? ברור שאתה חייב להחזיר. אתה שואל כמה אתה צריך להחזיר? או, יש שאלה טובה, כי אתה אומר ככה, אתה אומר ככה, אתה אומר שזה היה סכום. אוקיי, בסדר, זה חקירה. אבל את מה שאתה מודה שאתה לבית, $4,000, שאתה לא חולק, ואתה עכשיו לקנף זה גדין צריך להחזיר. ואת שאר הדברים, תדונו בבדים, כמה אתה צריך להחזיר עוד, הם אומרים שיותר, אתה אומר שלא. אבל מה זה הדבר הזה? שבילים?
כן.
וואו, לא, יעבדו חמים. כיוונת למשהו שאפילו לא ידעתי שאני רוצה. חיים, ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תראי שנייה איזה עץ שם. אבל עץ שלא צריך.
לא, עץ שלא צריך.
טוב, אז זה היה זה שאנשים לא רוצים לאסוף כסף. והדבר שאלתך לגבי המלח שעבר תהליך עיבוד וזיקוק, שהערכתי בזה ופקפקתי אם ראוי להשתמש בזה למליחת בשר. כן, יש תשובה של הדברי הציב לגבי מלח מזוקק. אנחנו יודעים שכדי להוציא את הדם מהבשר, אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא עושים את זה בבית בכלל אף פעם, כי אנחנו כבר חיים בעולם מאוד מאוד סטרילי, נכון? אבל פעם, כן, אני ניגשתי למבחני הרבנות, הייתי צריך ללמוד הלכות מליחה. היה שם פרק על מליחת הראש והטלפיים, וכל מיני דברים ששאלתי את עצמי, ריבונו של עולם, למה אני לומד את זה בכלל? אז לא ידעתי גם אם אני אהיה רב, עדי שאני לא אהיה. וגם היום שאני רב, אני, חוץ מפעם אחת שנזקקתי לפסוק בענייני מליחת כבד במטבח של הקיבוץ, אף אחד לא בא אליי ביום שישי עם תרנגולת ושואל אותי מה הדין הרב, כמו שהיה מקובל פעם. למה?
כי לא
מולכים, כי כולם מולכים פסטרמות, ובית, כי קונים את העוף הרוז מתנובה, נכון? זאת אומרת, זה...
תראה צבי קונים
פסטרמות, כן, זה היה מין סוג של חיוך.
באמת שכבד אבל נשארה.
כבד נשאר. הדבר היחיד שאנחנו מולכים היום, ומי שעושה כבד במנגל, הוא מכין כבד בבית, זה עצמו, ולא קונה אותו כבר תחון, נכון. כבד זה הדבר היחיד. כמעט הרי, יש בתים שעדיין, תגידו לי, הסבתא שלי, הדודה שלי, או אמא שלי עושה, אבל בגדול, זה דבר שעבר מן העולם, אבל עד לפני לא הרבה שנים זה לא היה כך, היו קונים בשר טרי ומולכים ומכשירים אותו בבית.
חוץ מצל האתיופים.
שמה?
שהקסים שוחטים.
אבל הם גם מולכים?
זה סיפור, לכן הרבנים אמרו כך אוהבים את השחיטה של הקסים.
היא לא מקבלים את השחיטה כשלה...
לא, זה לא קשור למליחה, אבל.
זה קשור?
לא בקיא, לא יודע. אז מה הסיפור? הסיפור הוא שהמלח
עכשיו...
תכלס כאילו. בואו נתקדם. המלח עובר עיבוד וזיקוק, כלומר איזשהו תהליך של ניקוי של המלח המקורי. עכשיו השאלה, האם הוא עדיין מספיק חריף, מספיק מלוח כדי להוציא את הדם מן הבשר? ויש לזה תשובה של הדברי יציב. שואל אותו השואל, שאני לא יודע מי הוא, את השאלה הבאה. ושאלת אם אפשר לסמוך בזה על דעת מומחים חימאים שקבעו שאין כוח המלח נחלש כלל מחמת כן, וראוי למלוח בשר. מה הוא רוצה לעשות בעצם השואל?
להשתמש במלח המעובד.
להשתמש במלח המעובד. ומה ההיגיון שלו? זה מאוד מה, כאילו... מה צורת החשיבה שלו?
החימאים אומרים
שמה? שמלח זה מלח. שמבחינה המבנה הכימי של המלחיות של המלח, הוא באותו דבר, הוא מזוקק, הוא זה, הוא חווייס, אבל הוא בסדר גמור. מה הוא שואל את הדברי יציב? אם הוא יכול לסמוך על הסברה הזאת של החימאים. מה הייתם אומרים באינטואיציה?
כן.
כן, למה?
מלח זה מלח, כאילו...
זה לא דבר חדש מבחינה הלכתית, במובן הזה שאתה לא מציע פה למלוח ברנטגן, אני יודע, נכון? זה משהו כזה. נכון? אנחנו יודעים שיש דברים חדשים, אז ההלכה כאילו אומרת, לא מכיר, כן? עוד פעם, רב מוישה, איך מכשירים לפסח דברים מסיליקון? עגלה? למה אי אפשר?
כי לא יודעים.
אומר רב מוישה, לא מכיר, אל תכשיר. לא יודע, אולי ליבון, לא יודע, אל תיגע. בסדר? זה כאילו גישה הלכתית שקיימת הרבה פעמים. פה, לכאורה, מלך מזוקק, סתם, אני אומר, ברמת אפילו השם, הוא מלך. החימאים אומרים שהוא לא השתנה כלום. האם אפשר להשתמש בנתון הזה כפקטור? אומר לו, על דברי יציב, שהוא כבר לא יהודי צעיר, בסדר? אני לא יודע בין כמה הוא, אבל זה מעלה מ-85, אני אומר את זה ככה, אולי אני טועה. 80 בטח. שמי לי, תבדוק את הוויקיפדיה שלך. אתה צריך להחזיק פה את הביוגרף של כל הזמן פתוחות. שנה 83, זה כבר לקראת סוף חייו גם. אם אני זוכר נכון, זה ממש הסוף חייו. תן לנו רגע את תאריך הפטירה שלו, בעלי דם. לא, אני אסקרן עכשיו.
אין אינטרנט.
טוב, אוקיי, תבדקו את זה. בכל מקרה, הוא נמצא בערב פסח, בסדר? שימו לב. ואגם לתריד נטובה ואין עת שהלבלר יוצא בקולמוסו, מכל מקום חשתי להשיבך מחמת נחיצות זה העניין, הוא יפרד שזה נוגע להרבה גופי תורה, אני חושב שהוא כותב באיזשהו מקום שהוא כותב את זה בערב פסח. תראו את הפסקה האחרונה, תפכו רגע את הדף. ממש הפסקה האחרונה. אגם שכמדומה לי שמעולם לא כתבתי בערב פסח אחר אפיית המצות. בסדר? כלומר, זה זמן, מי שמכיר רבנים בערב פסח, זה באמת הזמן הכי, יש מים הכי חוצים בשנה. באמת, באמת, באמת. אז הוא עונה. נפטר ב-94, פספסתי ונולד?
ב-1905.
מחמש, אז הוא היה בין 78, בסדר? אוקיי. אז הוא אומר ככה. הנה בשורש חיוב המליחה, יש אריכות גדול, עם אב ומעטי רעיין פרי מגדים, הפתיחה ללחות מליחה, העיקר הראשון. כן, בפתיחה ללחות מליחה, פרי מגדים. פרי מגדים מדי פעם נותן ככה איזה סט של הנחות מוצא כאלו. כן, מבור. להלכה, גם כן יש לו שם כמה עיקרים. הראשון איזה דאורייתא לטליה במחלוקת עם דם שבשלו ומלאכו מותר מהתורה אין שם ואין מה שהביא בזה לדרכי תשובה וכו'. ומכל מקום עניין המליחה וטבעו היה להם בקבלה. כלומר איך עושים את זה אם אני מבין נכון ומה זה עובד וכל הפרקטיקה זה הם ידעו.
לא, קבלה במובן
מסורת.
כן, כן, קבלה הם ידעו מסורת, כן. לא, לא בקבולה.
כן.
מיכל כתב בערוגות הבוסם, בפתיחה ללכות מליחה או דלת, שעניין המליחה היה להם בקבלה איש מפי איש מהלכה למשה מסיני. ואילך תגמיר אלה, דמליחה פועלת להוציא כל אדם ומתר את הבשר לאכילה האם שם. כלומר, זה דבר שהגיע איש מפי איש, משה מסיני, שככה זה עובד. ובה, מה זה?
יש לזה גם... אני ממש לא מבין בזה, אבל באמת אם נשאר דם ועשו את המליחה, אז זה סבבה.
מה שהיה להוכיח. אם אתה רואה בעיניים דם ועשית את המליחה כמו שצריך, אז לכאורה. נדבר על זה, אבל לכאורה. ובערוך השולחן ראי סימן סמכת, הדם המובלע בבשר, התקנה איך להוציא מהבשר קיבלו חז"ל בקבלה, וטבע המלח הוא להמשיך הדם אליו ולהפליטו. דכך ברא הקדוש ברוך הוא להיות טבע המלח שהוא סופך את הדם ומוציא אותו החוצה אין שם. והנה הקבלה בזה הייתה על מלח כמות שהוא, אבל מלח שנשתנה מבריאתו, מה אני אמרת גם כן מעני להוציא דם? כלומר?
לא.
הוא לא אומר לא.
אין לו קבלה.
יודע? לא קיבלנו?
לא יודע, אבל...
לא יודע, המסקנה תהיה לא, אבל לפני שהמסקנה תהיה לא, עכשיו תהיה השאלה הבאה, איפה בודקים? זה מה שמפריע לך.
אז ברור ש...
איך אני יכול לבדוק אם זה מוציא דם או לא? שמעתי, השואל רצה לבדוק מה? חנית, אם זה נשאר באותו מקום, אבל הדברי הציב לא אוהב את זה. רוצה להגיד משהו?
אמרתי, רואים את התשובה שלו, כשהוא
הביא
את הקבלה מ...
כמובן, כמובן. כן, אין פה, הוא לא מסתיר. בכלל, הדברי הציב הוא לא מסתיר, כאילו הכל על השולחן לגמרי. ויועיין בהגאות יד שאול שנתפס בסוף השולחן ארוך, שנסתפק במלח, שנתבשל... אם קשר למליחה, כיוון דקיים עלן, לגבי שבת, זה אינו מבשל, אין שם. כלומר, איפה הוא מנסה ללמוד את הדין של המלח המזוקק? מהמלח המבושל. ומאיפה הוא מנסה ללמוד היד שאול את המלח המבושל? ממלח המבושל, עניין שבת. ששמה, מלח שבושל כבר לעניין שבת, הוא לא נחשב מבשל, אז אולי זה אומר, שמבחינה הלכתית הוא לא בשם מלח, אז האם יש לזה נפקמינה על... יכול להיות אותו מלח לעניין ספיחת אדם. בסדר, אתם מבינים את החשבון. ובחמודי דניאל ללחות מליחה אותה למנטה במלח של הרינג, אסור למלוח בו. ומי יודע ענייני הטבעים, שם המלח זה וכולי, אינו בכוחו כל כך וכולי, וכן בסליטרי, לא יודע מה זה, אף על פי שהוא מלוח, כיוון שמוערב בו מינים אחרים אפילו בדיעבד, אסור, אין שם. ולעניין מליחה בצוקר, דנו אחרים, בכלל, אנשים שנסים להמתיק את הבשר עם הסוכר, מה זה?
הם מנסים להמליא הרינג עם
סוכר. כן, אנשים שוכלים הרינג עם קוגל, יכול להיות שזה בעיה. אין לאדוני אבי זקני בדברי חיים, חלק א', ובשות תאותם ודעת מדורה כמה, הוא בכתב סופר יורי דעה, והערכתי בזה בתשובה, ממש בתשובות הבאות, כזה סימן י' ד', סימן ת' עוסק באותו עניין, וסימנים ת' ז' וי' ד' עוסקים במליחה בסוכר, כלומר הוא עוסק בזה. ולא הלכו לברר טבע הצוקר אצל המומחים הכימאים, אלא בראיות מדברי חז"ל. כלומר, לא, פחות מי שמפריע לו, אני שואל את עצמי, למה הוא כותב, עונה על זה תשובה בערב פסח? האם כי זה אקוטי לו בערב פסח, שאנשים ילכו למלוח וידעו מה לעשות הלוך אלה מייסי, במלח הלא מזוקק? שיהיו תצף ביניים שעשו. אני חושב ש...
השאלה בהשקוף.
השאלה בהשקוף, נכון. והיין שם בשוק ירוש ויצאו סימן רשו יתחיל במה שהמציאו הרופאים, מין מלח מתוקן, ענקי ומזוקק, מחלק החריף המסוכן לחולים. והזאת יש להסתפק אם מותר להשתמש במלח זה למלוח הבשר ולהכשירו לאכילה כדת תורתנו הקדושה, יען אוכל להיות כי לא נשאר בו הכוח השואב אדם מהבשר. והביא שהציע הדברים לפני אגודת הרבנים ולפני ועד הרבנים דברשה, וכולם החליטו שאין למצוא יותר, וציע למה שכתב בסימן קופה הנחץ, ושם דן לגבי מליחה בצוקר, והביא מספר כוכב מיעקב שנמצא בספר הרפואות שהאלין הוא מין מלח ועושה פעולתו להמשיך אדם וכן הצוקר, ואין מקום לסמוך על דבריהם כי הוא רק על פי אומדנה, אבל לא בהכרח שהדבר כן. ועוד, דברור היה לחזל טבע המלך, והוא מפריט כל אדם שאפשר לצאת, ומה שלא יצא אין מזיז ממקום למקום, וגם אי זה תריד למפרט לא בלה מאדם שיצא, מה שאין כן בשאר מינים, אולי מוציא מקצת אדם, בשאר פורש ממקום למקום, כלומר לא מספיק שזה מוציא דם, זה צריך להיות מוציא דם כך, ש... אדם לא עובר למקום למקום, ושאיידי לתריד למפלט לא בלה, מכירים את המשפט הזה? מה זה אומר?
שכשהוא
יוצא
הוא לא בולע
את מה שהוא מוציא. שאלה למה הוא לא בולע בחזרה. משפט של חז"ל, אל תריד למפלט לא בלה. אגב, זה גם נכון לגבי בני אדם. לפעמים אדם עשו כל כך בלהוציא את עצמו, הוא לא סוגל ללמוד. אז הערת סוגריים של בעלי מוסר. אבל זה הייתה מסורת שלהם שהמרח, אלה המאפיינים שלו. מבחינה טוב, לקחת לי את הפתבור. מבחינה מציאותית, כאילו, ככה דובר, אתה אומר, זה לא מציאותית, זה ככה הלכה, אבל שאלה מעניין, דבר על זה. אבל מי יודע, לגבי הצוקר זה עובד אותו דבר.
למה, זה כמה משלים את זה למלח של מים אחרונים?
עוד פעם?
למה זה לא משלים את זה למלח של מים אחרונים? כי אומרים, למה אחת סיבה שלא...
מה, המלח הסדומית?
כן.
זה מלח סדומית, זה לא מלח.
אחת הסיבות שאומרים זה בגלל שהיום המלך שלנו לא כמו מלך סדומי.
נכון.
אז יכול להיות ש... גם הלכוין.
אתה שואל שאלה טובה, יכול להיות שהוא עושה את זה.
יכול להיות שהוא נגיד שזה...
לא. אני אצור לך העניין, השאלה שלך היא בסדר כי היא בתוך הדיון. כלומר, מבחינתו זו שאלה מצוינת.
כן, שאלה מאוד
לא יודע, אולי הוא כן עושה את זה במקום אחר, ואולי יש עוד שאלה. לא יודע, אין לי תשובה מספיק טובה בשביל זה. אבל מה שמעניין אותו... כאילו אותנו זה פחות הלכות מליחה, כן? אנחנו רוצים לעבור לאות הבאה שפה מגיע המוציא את הג'וקר. וברור שהכימאים וחוכמותיהם אין להם שיח ושיג בעניינים אלו אשר חכמנו הקדושים קיבלו והגידו לנו. והרבה דינים יש שאין להם הסבר על דרך ההיגיון, ואין בידי חכמי הטבע להכריע, כגון בחתיכה שנמלכה בלא הדחה, אם מועיל אחר כך הדחה ומליחה. וכן בעיקר סדר המליחה שצריך להשוות שיעור מיל דווקא, ובכלי מנוקב. דבר שאנחנו כבר פוסקים עם מועיל הדחה במי פירות. כן, הפרוצדורה של המליחה דורשת למלוח ואז להדיח במים, יש בזה תהליכים. אנחנו לא בקיים בזה היום, אבל סתכלו, שולחן ערוך. אז הוא אומר כל הדברים האלה, וכן לפעולת המלח שכתב בפלייטי, זה שתי פעולות עושה, מפליט ומרתיח. אבל בשעה שמפליט אינו מחמם. ובפרי מגדים, עיקר השני, עמד על המחקר להבין פעולת המליחה אין שם, כל זה על פי קבלת חזל ולא לפי דעת חכמי הטבע. כלומר, יש המון 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 דיונים, המון חקירות, שהם שואלים ממש שאלות, שהם כאילו שאלות שנראות שאלות מציאותיות. אפשר להדיח ככה, זה לא מדיח, זה מפליט, זה מרתיח, מה קורה שם בדיוק? וכל הדיונים האלו, מה הכימאים יגידו לנו? מה הם יודעים? ובעניין, איידי זה תריד למפלט לא בלה. וכבו לא כך פולטו. קריאים פה הלכה הזאת, נכון? מפסח. ואילה הגבר, אותתה הגבר. מה זה אילה הגבר, אותתה הגבר? בבישול בתערובות, ממה? בשר וחלב. שאם אדם יש לו קדרה בשרית ונשפח לתוך החלב, או קדרה חלבית נשפח לתוך הבשר, זה גמרא מתלבטת. האם אילה הגבר, אותתה הגבר? עיין ערוך השולחן, סימן צדיק א', סעיף י' א' י' ב' שתמה שהוא נגד המציאות. למה? כי אם השאלה היא לא מה למעלה ומה למטה, השאלה מה יותר, הרי ברור, ברוך השולחן, לכאורה, לחלוטין, שאם נופל הרבה משהו חם, משהו מסורי לתוך משהו חלבי, אז מה גובר? איזה טעם יותר? די פשוט. ולכן ברוך השולחן אומר שכל הדין הילה הגבר או תתה הגבר הוא רק שהם שווים בכמות. כלומר, אם באמת יש לי ליטר בשר וליטר חלב, ואני רוצה לדעת מה קורה יותר, אז אני צריך לשאול מה נפל לתוך מה. אומר על זה הדברי יציב, סליחה, ואלעד רק, כבר שאמרתי, אומנם בשולחן ערוך ושאר פוסקים לא חילקו בזה, כי דעת תורה, זה משפט שצריך לסמן אותו בקו, מכרעת לנו אפילו במה שהמציאות מכחשת לפי שכלם. ואף אם יקבעו חכמי הטבע בהוכחות שלהם שאין זה כך, הבל יפצה פיהם, ובטלה דעתם נגדה חכמי התורה הקדושה, שתורת אמת הייתה בפיר וכל רז לא הניס לו, והם חולים. איך משה רבנו קניגי היה או בליסטרי היה, מכאן תשובה לה אומר, אין תורה מן השמיים, אין שם. זה שאלה אם משה היה סוג של, רואה בכוכבים כזה. כלומר...
אז הוא אומר יותר מזה. זה לא רק שאלה... זה לא שההלכה היא... היא תואמת את המציאות או לא תואמת את המציאות? בכלל לא מעניין אותנו המציאות. השאלה אם משהו קורה או לא קורה, לא שאלה המציאותית, זה שאלה הלכתית.
נכון. והוא עובר פה בשנייה אחת מלדבר על הכימאים שלא מבינים כלום, אל
המציאות,
לפי שכלנו. המציאות לפי שכלנו, כלומר, יש דברים שאדם רואה בעיניים, ואומר לעצמו, אני רואה, כן, ארוך השולחן לא היה חימאי, ארוך השולחן אמר, תקשיב, אני, שאלה של עובדות, אני שם המון 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 ליטרים של בשר בתוך חלב, מה זה קשור עם מילה הגבר או תתה הגבר? הוא אומר, לא. אם השולחן ארוך הפוסקים לא חלקו בזה, אז אנחנו לא יודעים, ולא מבינים.
לא הבנתי את הטענה שלו, כאילו, אין באמת בסיס. אין משהו
בטענה
שמעבר
לאמונת חכמים. מה זאת אומרת אין משהו? מה אתה מחפש שיש שם כאילו?
משהו מציאותי.
זה בדיוק על דנגל זה יוצא.
אתה לא בשיעור הנכון. זה מבחינתו, צוחק, מבחינתו, בעצם זה שהמציאות היא פקטור, כאילו מה פתאום?
זה
מתרסק. את מי מעניין את המציאות? אתה רוצה להוכיח משהו? אתה רוצה להוכיח לי משהו? תוכיח מה לך?
אני לא הבנתי אם הוא מנסה...
שנייה, אתה מבין אותי מה?
אני
מבין.
יש לנו... אני חושב כאילו כולם נגדו פשוט, לא? בכללי,
מבחינת השקפה. תראה, משהו קורה בעולם, בשוק הדעות והמחשבות, שכמעט כולם מאמצים כמעט את כל הדעות, רק תלוי מתי. כלומר, זה תלוי מאוד מאוד בסיטואציה, כי יש סיטואציות שגם פוסק סביר ישתמש בדברים האלו ויגיד, גם אם זה מכריש את המציאות, זה מה שאומר את ההלכה. אבל הוא לא אומר זה מה שאומר את ההלכה, זה מה שחריף בו, כאילו, זה מה שמלוח פה. יש פה כאילו איזושהי אמירה מאוד 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 רדיקלית שאומרת, מציאות? כאילו, שכל אנושי? מדע? מה אתה אמרת עכשיו? כאילו, ממתי זה פקטור בשביל להבין איך הקדוש ברוך הוא מתנהג בעולם? אתה רוצה להבין איך הקדוש ברוך הוא מתנהג בעולם? אני חוזר את התשובה על פניות. אתה רוצה להבין איך הקדוש ברוך הוא מתנהג בעולם? בוא, תביא ספר, תוכיח. כן, מספרים פעם על רב חיים, שכשהוא היה ילד, אז הוא, אח שלו הרביץ לו. אז הוא הלך אל אבא שלו, והוא אמר לו, מכירים את הסיפור? זה על הסף של המדנים. אז הוא אמר, אבא שלו, הוא רצה להרביץ לי. שאלת מה? אמר, כן, הוא רוצה להרביץ לי, אז אמר, למה אתה מתכוון? אמר, לא, הוא הרביץ לי, אמר, למה לא אמרתי לי שהוא הרביץ לי? אז אמר, כי אם הייתי אומר שהוא הרביץ לי, לא הייתה לי הוכחה, כי אין לי ידים. אבל להגיד שהוא רצה להרביץ לי, יש לי הוכחה, כי הוא הרביץ לי. כאילו, אתה רוצה לטעון טענה, אתה צריך כאילו לבסס אותה הלכתית, אתה רוצה לטעון שמלח ממליח, לא ממליח, סוכר מפליט, לא מבליח, בוא תביא איזה מקור. אני אתן בזה את הטענה שלך. תביא שמישהו אמר את זה.
הוא טוען את זה אוניברסלית או רק הלכתית. זאת אומרת, הוא אומר, אז זאת ה... אם עכשיו שלום המלוח הוא שם מלח, כי זה או כי כתוב בספר
שלו. אז בדף שאני אביא בעזרת השם בשבוע הבא, אני אביא לך כבר עכשיו, שמופיע על אחד, אני לא זוכר, המשנה הלכות מביא את זה, שאחד מהרבס, אני כבר זוכר מי, הכין לו תה בכלי שני לבן שלו, ואז שהוא בא לשתות, הוא אמר לו, תיזהר! אסקרט! או בעברית?
חמד.
קרט! קחט ביידיש, כמו קוק באנגלית.
שירה.
זה מבושל, כלומר זה רותח. זה מה שהוא רוצה להגיד, זה רותח. ואז הוא הסתכל אליו ואבא והוא אמר לו, אס קחט נישט. למה? בכלי שני, בכלי שני לא מבשל. תגיד, זה חם. איך אתה יכול להגיד שזה רותח? בסדר? אני שמח שאני מצחיק אותך, שמיד. זה לא מצחיק בכלל. זה כמו הבדיחה על הזה, כן. זה כאילו, יש, כשיהודי חי בתוך העולם של התורה. זה מאוד.
יש בזה הרבה עוצמה והרבה חן גם.
נכון.
זו שאלה מה זה ההלכה. האם דבר מעמיד זה דבר מעמיד כי הוא באמת מעמיד, או כי ההלכה קבעה שהוא מעמיד?
נכון. אתן לכם דוגמה, קצת שונה אבל גם כמעניינת. הבאתי אותו לשנה שעברה באיזה שיעור אחר בענייני ההלכה. דיון שהתנהל בתוך פורום רבני הקיבוץ הדתי לגבי קציצת אילנות מאכל. הרי על...
הבאתי
את זה גם השנה. טוב, אז אני לא צריך להביא את זה. תשמעו בהקלטות, מה, אנחנו מבזבזים את הזמן של ההקלטה. ויהויין בלשון הרשב"א, אני אביא, אני אביא עוד הרבה דוגמאות, אל תדאגו. ויהויין בלשון הרשב"א, אנחנו פותחים נושא, כן, לא סוגרים אותו היום. טוב, אני אספר לכם. אספר את זה בקצרה. היה דיון בין רבני הקיבוץ הדתי, כשאחד, הדיון בגמרא, גמרא מדברת על זה שאסור לקצוץ אילנות מאכל. מה פרק החובד, ובקם אמרו שאסור לקצוץ אילנות מאכל. אבל אם היה מעולה בדמים, אז מותר. ואז אמר רבי חנינא, לא שכיב שבחת ברי, אלא דקצת אינטה בלא זמנה. כן, הבן שלי שקראו לו שבחת, לא מת, אלא בגלל שהוא קצץ תאנה לפני זמנה, וזה סיפור נורא. יש מורה במקום אחר שמספרת על זה, שאחד המוראים לא רצה לקצוץ תאנה, כי הוא פחד שיקרה לו משהו, ומה הוא צריך להסתבך עם ההלכה. מה אומרים הפויסקים בימינו? אסור לקצות, ואם צריך ומעולה בדמים, מותר, וגוי. זה גוי, זה פותר את הבעיה. שואל, אחד מרבני הקיבוץ הדתי את חבריו, מה אכפת לנו מהגוי? גוי יש דין פיקוח נפש? סכחמה רבה חמיר, סכנת מאיסור, כאילו, מה זה הדבר הזה? זו שאלה טובה. אתם אמרו לענות, נכון? תענו.
זה לא חל על גוי.
עכשיו, מה זה לא חל על גוי? אם זה מציאות אובייקטיבית שיש מידה כנגד מידה בעולם ויש איזון הומאוסטזיס קוסמולוגי, אז הוא צריך לקרות. לא?
השאלה אם זאת אומרת חוקים או
שהקדוש ברוך
הוא
בזה שלנו? לא, שאלה שקועת. התשובה...
הוא מבנה הנפש הישראלית,
הוא שואלה מבנה הנפש הגויית. זה המנה שלנו, שכמנה הלכתית, זה לא פעם להשתגיד אותה. בסדר? לא, אני אומר, להגיד שיהודי שונה מגוי, אתה אומר, אז זה לא עובד על גוי כאילו? זה כאן יותר, אני גם יכול להגיד קטן, איש, אישה, כאילו אני יכול, אפילו ספרדי אשכנזי, כן, יש את התימני של שבת הרי, תמיד היה בישיבה שהיה מוציא את הצ'ונט בבוקר מתוך הסיר, למי שהתפלל ותיקים. זה שאלות אחרות, כאילו אתה יכול להגיד, הלכה, אם עתירה לך עושרת, המסורת שלי, יותר קל לי, אבל פה שאתה מדבר על משהו שהוא כאילו בפיזיס, בגוף, כן, עוד רגע נגיע, שהוא אומר את זה בעצמו, עוד רגע, הוא יגיד את זה. שכל המחקרים שלהם מבססים על גויים בכלל, אז אי אפשר לסמוך עליהם, זה על גופות, גופים של גויים. אתן לכם עוד דוגמה, למשל, לגבי סוגיה דומה, שם זה עולה קצת אחרת אבל, שאלה מעניינת, אפשר להתייחס לזה גם. למשל, לגבי גילוי, משקים מגולים, נכון? אסור לשתות משקים, אז אסור לשתות משקים מגולים, למה? נחש איתי לרס. והגויים? מה? שותים, חיים טוב, אז מה נהיה? אז על זה כבר עונים הראשונים, מהירים, יש מישהו מהם הראשונים עונה, שמה? שהם מחוסנים, כן, הם, הגוף שלהם אוכל שקצים ורמסים, אז יש להם מפתחים, כאילו יש להם גוף אחר. אז זו תשובה שיש לה כאילו אמירה פיזיולוגית על, על, על גוף הגוי. עכשיו מה, יעשה בן אדם מחקר, ייקח גוי, ייתן להם לא לאכול שקצים ורמסים, יבדוק מה הם קוראים שותים, מה הם מגולים, אני לא יודע. כאילו, אם אנחנו רק שנייה הולכים עם, אני מה שאני רוצה לחדד, ואם אנחנו הולכים עם הקייס הפיזיולוגי ואומרים, כן, זה ככה בטבע, אנחנו, איך אומרים היום, חשופים לתביעות, זה מורכב, כן.
באמת, על גילוי, יש פוסקים שלא מקפדים על זה.
בזמננו, נכון, בסדר, 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 הנה לכם. טוב, נכנסנו לנושא אחר. וגם בלשון הרשב"א, שלא כל כך חשוב, במשמרת הבית, בית ד' שער א', וזה ראשון, אף לפי שהרמב"ן ז"ל כתב לא כחולק אלא כמטמיע שאין אלו אלא דברי נביאות. מן לאי מלן אחי, אנו אין לנו אלא כדברי חכמים הבקיעים בהלכה, הבקיעים בצבעים וסומכים עליהם בזה, כמו שסומכים עליהם באיסור קליפה, ובדיני תתא הגבר ועילה הגבר, ובשאר ברכי איסור ויתר שלמדנו מהם, ואין אנו נשענים על בינתנו. לומר זה אפשר וזה לא אפשר, עיין שם. אם הראשונים כמלאכים חששו להישען על בינתם הרחבה, קל וחומר בן בנו של קל וחומר של נסמוך הדעת הבל של המומחים למיניהם. ועיינות בנימוקי ריב לשולחן אורחי יורד היה במה שכתב פרו וגדיל, וכן מקראתי ופליתי, ולא נדבר נדעת והגבר, הלוכח אוכל לטעום. מה זה תהילה הגבר, תתה הגבר? חייך אוכל לטעום, תביא איזה יהודי או גוי, תעמסים ביס, יגיד. כן, יש לבר כזה בהלכה, שתואם איזה כפיל, תואם איזה טבח הרמי, מה שלא היה פעם בתל ב-60, היו נותנים למישהו לטעום, היו בודקים, נותן טעם או לא נותן טעם. נכון, המושג שנותן טעם בימינו, הוא כבר מזמן לא רלוונטי, הוא נהיה ענת, הוא לא נותן טעם, כן, זה נהיה מושג הלכתי כזה, זה מין קונסטרוקט כזה, אבל פעם היו נותנים לגוי לטעום, ושיתנו לו לטעום, מילה גבר או תתה גבר. ואז זה מציאותי לגמרי, בוא נלך לסופים המציאות. תשובה. והתפלל כל הגאונים שלא הדבר מפורש במשמרת הבית הנעל ואין סומכים על בינתנו, אין שם.
אז בגלל שאנחנו לא סומכים על הבינה, או שזה לא מעניין אותנו מה המציאות, זה לא סדר,
אנחנו לא מתעניינים. אתה שואל שאלה, נכון, יש פה כאילו, אמרתי, יש פה איזשהו סוג של ניואנס בין לסמוך על הכימאים, בסדר?
שזה
בחינת
לסמוך על
הבינה. שזה בחינת לסמוך על הבינה, על המחקר, על חוכמת חכמי הטבע, הם חושבים שהם יודעים משהו, על איך העולם עובד, הם לא יודעים כלום על איך העולם עובד. אני אומר, תוך כדי יצא לו פה איזו שורה, אפילו מה שהמציאות מכחשת לפי שכלנו, וכאן אני חושב שהוא כאילו מחליק טיפה מהטענה המרכזית שלו. עיקר התשובה פה, תשים לב לכותרת, זה בעניין דעת חכמי הטבע. והדעת חכמי הטבע, הוא אומר, הם לא יודעים כלום. אני לא שואל אותם אם משהו עובד, אני שואל את החכמים שלי אם הם יודעים. אז הם אומרים שזה מפליט, אני אומר, הם לא יודעים אם זה מפליט. ויש דברים שהם לא יודעים, כי זה קליפה וזה הדחה, וחכמים לא יודעים לסומך עליהם. יוצא לו באמצע במשפט על המציאות שמחשת לפי שכלנו, כלומר, גם התחושות הבלתי אמצעיות שלנו, וזה משפט חריף. גם הם לפעמים יכולות להטות אותנו ולשקר לנו. מי שמכיר את הטיעון של דקארט, בפרק, לא זוכר כבר, שני השלישי של ההגיונות, הוא מדבר על זה, שזה שאתה רואה משהו במציאות, זה לא אומר שזה ככה. למה? אולי מישהו מטעה אותך, אולי אתה חולם, כן, הרי אדם יכול לחלום חלומות ולקום בבוקר ולהזיע מהם ולהיות בטוח, ושהוא שמע באוזניים צעקה של לא יודע מי שנפל מי, זה מגדל גבוה. אז מה אתה מביא לי הוכחה ממה שאתה מרגיש? זה כאילו
קנטיאני, כאילו לא קנטיאני,
קרטזיאני, אתה צריך להגיד, כן.
לא, זה מזכיר את הזכן שאנחנו לא, זה
אחר, אבל שאנחנו יכולים באמת להכיר
את המציאות,
נכון, אצל דקארט זה משמש, טוב, לא נפתח, זה משמש כאילו לטיעון אחר, כי הוא רוצה בסוף להוכיח שחוץ מהאני החושב אין שום דבר. מה זה?
אומרים להנחתה או בקטעים האלה?
בעיניו הוא מרים כלפי שמיה, הוא לא אומר להם יש תנחית.
לא,
אבל
הוא רואה שלום,
זה
במהלך
לקראת,
אבל
אתה מפחר
משם. לא, הוא לא אומר להנחית. דקארט.
דקארט, סליחה לא הבנתי.
הוא מרים
להם חשבת, הוא בסוף רוצה לטעון שרק אני חושב קיים, וכל השאר לא ודאי. נכון.
אבל בקטע הזה שאני חושב שהציבה שהוא צריך להגיד שהמציאות, בגלל, ואולי זה גם קשור לשאלות שלנו פה, מה, איך הוא מקים בסוף בית חולים והכל וזה, בגלל שהוא אומר, הם באמת מבינים, הם יודעים מה המציאות, אבל המציאות לא מעניינת אותי. זאת אומרת, זה לא שאני בא להגיד שהם מפגרים, שהם לא מבינים את המציאות, ורק חזר מבינים את המציאות. הם חכמים, מבינים מציאות, ולא מעניין אותי. כשאני בא לדון בדברים, אני זה לא מעניין אותי. כשאני רוצה לדעת מה המציאות, אני אלך לרופא.
אז פה אתה קצת התקרב לטענה של שמילי מקודם. כלומר, שאני מקבל אותה במובן מסוים, ואני גם יכול להתפייט עליה, ולפעמים אני מאמץ אותה, ואני חושב לכם שגם רבנים אחרים חושבים ככה, במתולי באיזה מקרה, כן? שיש איזשהו מקום שבו המציאות העובדתית היא לא מה שמכתיב לי את השאלה ההלכתית, כן? דיברתי עם מישהו ביום שישי, שאל אותי דברים שקשורים לשאיבה בשבת של חלב, של אישה, סיפור מסובך פתאום מבחינה הלכתית, זה לא חשוב. יש מחלוקת, אם אישה שכבר מותר לה לשאוב בשבת, האם עדיף להשתמש במשאיבה ידנית או במשאיבה חשמלית. עכשיו, יש מחלוקת, יש היגיון לא מבוטל בקרב ואומרים שעדיף משאיבה חשמלית. כי משאיבה חשמלית, אפילו כזאת כאלה אפילו עם שעון שבת, אתה עושה פעולת איסור פעם אחת. איסור לא, אתה עובר, בעצר פעם אחת, למה? כי אתה לוחץ על הכפתור, בטח בשינוי, נגמר הסיפור, פעם אחת לרבנה. אם אישה שואבת ביד, אז כל לחיצה על המשאבה היא שאיבה מחדש, וזה. אז אמרתי לו את זה, אמרתי לו, תשמע, אני חושב ש... אני אומר, יש בזה מחלוקת, כי לפעמים, אני אומר לך מניסיוני, שלפעמים, תשובות, לפעמים לנשים קשה התחושה של לחוץ על כפתור חשמלי בשבת, זה יותר פשוט מאשר לשאוב ביד. אז הוא בחור... ישיב בוחר, אז הוא אומר, טוב בסדר, אני לא אכפת לי תחושות של נשים, כאילו בוא, הוא לא אמר את זה בקטע רע, הוא כאילו אמר, בוא, אני אתגבר על התחושות, תגיד לי מה הלכה. אמרתי לו, טוב, תלחץ בשינוי. אז כאילו אם אתה מדבר ככה, אז יש לי תשובה בשבילך. אבל כאילו, יש משהו מסוים שבו, כאילו, אתה יכול לחיות באיזשהו עולם שדברים נראים לך, אתה יכול להגיד, מה, כשאתה מדבר איתי על אוכל, מדבר איתי על אוכל. ואז לא מעניין אותי בכלל מה אומרות, זה לא רלוונטי.
אבל אתה התכוונת להגיד שזה כן איזשהו פקטור להלכה?
אני עוד לא הספקתי להגיד, אני פתחתי לו את הפוסק, לפעמים אתה משאיר פתח כי אתה רוצה ש... כמו שאתה צר על אויב, להבדיל, ואתה רוצה שלא מאיפה לברוח. כאילו השארתי לו פתח כי אמרתי, יש דעות שאומרות שעדיף ביד, כן. יש דעות שאומרות שעדיף ביד, ולא
בחשמל. ואתה נוטה להסכים לזה מצד ה...
ואני לא נוטה להסכים עם זה, אני חושב שעדיף בחשמל, אבל אני חושב שבסיטואציה מסוימת, צריך לדעת שיש פוסקים כאלו, כדי לא...
יש מצר גדול
מזה. לא, לא יודע, לא משנה, קיצור, אתה מבין, התכוונתי, זה כאילו היה... השארתי את הדעה...
אני לא יודעת שיושב כן ולא.
השארתי תשובה של כן וכן, השארתי לו כאילו, טוב. והגה עצמך, בהרבה גופי הלכות שקבעו חז"ל בדרכי הטבע. אני אומר בסוגריים, אין גופי הלכות שחזל קבעו בהם דברים שהם לא נוגעים בענייני הטבע, חוץ מתפילה, אני יודע מה. הרי כל מה שחזל עוסקים בו, בסוף, נוגע לטבע. נכון? כאילו לא הכל, אבל הרבה.
כגון...
לא, אני אומר, בסתות זה טבע? זה טבע. ובישול זה טבע? זה טבע. אז בישול בשבת זה טבע, וצעידה בשבת זה טבע, וכושר בשבת זה... כאילו, תחשוב על הלכות שאתה מתעסק איתה, אתה מבין אני אומר, שיעור אכילה, ואם מברכים על זה מזונות או בורא פרי האדמה, זה הכל שאלות שבסופו של דבר מביאות עמדה על, על, על מציאות. ציצית, האם זה תחלת או לא תחלת? אתה מבין? כאילו, כל הלכה בסוף יש לה חומר שהיא, שהיא מגיבה אליו, שהיא אומרת, זה כן, זה לא, זה בפנים, זה בחוץ, זה קשר, זה לא קשר. זה חדש, זה ישן. היא פועלת בחיים. אני אומר, תפילה, אדם יכול לעשות בלי שיש עולם, בערך. שאר הדברים, אתה חייב איזשהו חימאי לי, אדך, או מהנדס. מה?
כיוון.
מה
הכיוון? אתה יודע, אתה צודקים יותר
ממנו. השאלה היא מה נגיד, הוא יעשה עם כליים. שכליים זה שאלה שהיא יותר מורכבת, כי השאלה שכן תקבע בסופו
של דבר. מה של זנים?
כן.
לא, הוא יגיד, ודאי שאני צריך לדעת מה הזנים, אבל מי יקבע לי מה זן ומה לא זן? תביא לי הוכחה. אל תביא לי בוטניקאי שאומר שחוש חש ותפוז, זה לא מעניין אותי.
זה צריך לדמות לי את זה למשהו שכתוב.
תביא לי בקורות.
אבל יש דברים שלא כתוב.
אז אסור. לא יודע, אז ספק, יש כלים הלכתיים, איך מתמודדים כל דבר.
מה מברכים על פפאיה, נגיד?
שאלה מצוינת, בוא נקרא מה העקרונות של הראש ומחלוקתו עם הראשונים האחרים, אין זה הגזע מתחלף או זה מתחלף, בוא נקרא פפאיה ונקבל חזות. עכשיו, אני גם יכול לא לדעת, אני גם יכול להסתמך על מין, יש לי כלים הלכתיים להתמודד בעולם הזה, אבל מה הבוטניקה יעזור לי עכשיו? כאילו, מה הוא יודע? הוא לא יודע כלום, הוא יודע הבל. אני סומך על רבותיי הראשונים, זאת הטענה. אתה מבין? כאילו, פפאיה זו דוגמה קלה, אבל יש דוגמאות הרבה יותר מסובכות. אגב, זה לא דבר כזה מפתיע. כן, הפוסקים צריכים להתמודד עם שאלה של מישהו שלח למישהו וירוס באינטרנט. חייב או פטור, כמה הוא חייב על מה שהוא עשה. לפי מה, מה עושה פוסק עכשיו? הוא מתחיל, אש, בור, שור, נכון, הוא מתחיל לחפש חיציו, הוא מתחיל למצוא...
הוא מתחיל
למשפט. חצי שנה, מי פוסק לנדרים? כאילו כלום. טוב. והגעה אצלך בהרבה גופי הלכות שקבעו חזל, מה שעה, אני מהגג ולא... לא, אתה בוא נמצא הקלטה. והגעה אצלך בהרבה גופי הלכות שקבעו חזל בדרכי הטבע, גון, אין לקביעת וסתות, שאם נחקור תמיד בדעת הטבעיים, בטלה, תורה, חס ושלום. זה משפט חמור מאוד.
זה בדיוק המודרנה שחילנה
את ה...
את הדעת.
כי?
כי כבר לא צריך, יש מישהו אחר שומר, מוזדת, פה.
כלומר, אתה אומר לי, תאי, משפט מאוד מאוד עמוק, אני עוד לא שם, אני אולי אגיע לשם עוד שבוע או שבועיים, אתה אומר, בעצם קורה פה דבר מאוד מאוד עמוק. התורה שלפני 2000 שנה, היא לא רק אומרת מה ההלכה, היא גם מארגנת את הסיפור גם של הטבע. עכשיו, זה כמעט ברור כביעת הבקותך, שחזל אומרים אמירות ומתכוונים אליהם כאמירות מציאותיות, אבל זה כל כך פשוט, ואני יודעתי. גם לא, בסדר. ובאה מודרנה ומציעה איזשהו הסבר אחר, בשפה אחרת, אבל השפה הזאת מגלה שמה שראינו כהסדר לטבע של חז"ל הוא לא עולה בקנה אחד. ואז מה יקרה חס ושלום? ואנחנו ראינו נוהגים, כן? בטלה תורה. אז לא.
אבל הוא עומד לפעול לפי כל הסבורות שמפוזרות ברחבה הגמרא, הוא הולך להקיז דם כשהוא לא מרגיש טוב?
אלא אם כן תראה לי פוסק שאומר שלא. או עיקרון הלכתי שאומר שלא, אז אני לא אעשה את זה. אבל עקרונית, כן? כאילו אני הולך איתו. זה ככה אני מבין אותו.
לא, אבל זה עצות גם, הוא לא יתחפשר, פה אני
יכול... אם תצליח בתוך הדיון ההלכתי ליצור איזשהו סוג של קונסטרוקט שישכנע, אז הוא ישתכנע, אבל זה שמישהו אחר אומר משהו...
זה לא שאלה, זה שאלה אידיאולוגית. כלומר, אני יודע עם התורה, אז אם התורה אומרת לי שזה מרפא אותי, אז זה מרפא אותי.
לא, אבל גם התורה, יש לו מקומות שבהם היא אומרת, שמע, זה עצה.
שלכם צודקים, הוא אמר את זה ביחס לקמאות בשבוע שעבר, היית בשבוע שבוע שעבר? אז לא צריך אותי, תקרא את התשובה שלו, באורך חיים, קופ-טזיין, נכווה, לא זוכר. בסוף הספר. יש שם התשובה שהוא אומר, אם התורה אומרת שזה עובד, אז זה עובד, כן. כאילו מה... כן. זה לא מעורר אצלו שום חוסר, כאילו לא נח לו להגיד את זה. עכשיו, אם הוא יגיד שבתוך התורה יש מדרג מסוים, או שפוסקים כבר אמרו שזה לא, בסדר. הוא לא קראי במובן הזה, כי כתוב בגמרא, זה מחייב. אבל מה שההלכה אומרת, זאת אומרת, והכלים לדון בזה, אתה רוצה להגיד שבימינו זה לא תביא דיון, תביא מקום. תביא הוכחה מתוך הטקסט, מה אתה מביא לי הוכחות עכשיו? טבעיות, איזשהו ניסוי שעשו, אני יודע איפה, איזה מעניין. וכי אם יעשו ניסוי שכלים מנירוסטה לא בולים או לא פולטים, אז אנחנו... וכי אם יגלו ש... שזכוכית, אז... וכי אם יגלו שקטם של אישה הוא באמת מגיע מהרחם מאותו מקום שהגיע האדם של אתמול, אז אנחנו נאסור את זה?
שעת המוות.
מה זה?
שעת המוות.
שעת המוות, או, 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 או. לא, זה חתיכת נושא להיכנס אליו בצורה... נכון? נכון? אבל היא נכנה לי. כלומר, עוד פעם, דיון על שעת המוות קיים בהלכה. כבר 2000 שנה הוא קיים, ובתמיד הפוסקים ב-200 שנה האחרונות הוא מה שקורה שם. אבל מבחינתו, זה שיצא מחקר על זה שגזע המוח מת, זה אומר שאחרי, זה לא מעניין. זה לא פקטו. למה? ובעניין מים שלנו, כן, תראו שהוא נמצא בערב פסח, שהחיוב לשאוב בין השמשות, ואם יאמרו וישארו על פי כלי מדידה שלהם שעדיף לשאוב ביום או בלילה. לא נעים להגיד. זה די פשוט. הרי כל הסיבה ששאובים מים שלנו בין השמשות, לכאורה, בפשט, וכו'.
יש לו למעלה ולא למטה.
כדי שיהיה אור ושלא תהיה שמש, כדי שהמים יהיו קרים. למה? שלא יבואו לידי חימוץ. עכשיו, יש לנו היום פתרונות לעסק הזה, לא? שמיים יוקרים. אבל שמישהו יכול להיות הולך לשאוב בין השמשות, כמו אצלנו בקהילה, שכשעושים מחיית מצות הולכים לשאוב בין השמשות, אז זה כבר חלק מהגשמקת היהודי. אבל מה פתאום הוא אומר? הוא מקובלני מרבותיי ואבותיי הקדושים, וכן נתפס מעט הרם בסקלהיד, שאחד הטעמים, מה שאדוני אבי זקני אסר מצת מכונה, זה נושא חבל על הזמן, לא נדבר עליו, ומשום בהלכות תפיית המצות שקיבלנו, אינם אלא על מצות שנאפות בידי אדם בלי שינויים. וכשנעשים על ידי מכונה, לא נמסרו לנו דיני לישה ואפייה, אנחנו לא יודעים איך עובדים עם מכונות. ומדעתנו אין לנו בעניינים כאלו לדמות מילטה למילטה, שיבואו למסור את המצות, או שמה את המצוות, לחוקרי הטבע שישארו בכלים שלהם, אם מגיע לשיעור חיבוץ. והם יקבעו עם מים מעורבים ומי פירות מחמיצים, רחמנה לתפלן, מה ידעת? אתה צריך לעשות לי פה מכוני מחקר, צריך לקבל החלטות. זה עובד, זה לא עובד, זה מחמיץ, זה לא מחמיץ. מה זה דבר?
מכון צומת לא עלינו.
אוי ובוי. אבל מכון צומת לא שם. אבל כן שם.
לא,
לא, לא, לא, לא. צומת מבחינתם, הבדיקה הפיזיולוגית היא פקטו. בסדר? לא צומת, כי פתרונות של הגרמה הם לא שם, הם יותר בתוך הסיפור ההלכתי. אבל כשהרב ישראל רוזן, זכרונו לברכה, רצה לבדוק את עניין מכונת הגילוח, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא נסע להולנד לראות מפעל של פיליפס, ושיסבירו לו איך עובדים הסכינים, כדי לדעת אם זה חותך או לא חותך. גם כן, דוגמה לא מספיק טובה, אבל
שם זה השאלה, המחלוקת
הייתה מציאות. טוב, זה צבור. כן, עמיתי.
אני חושב, יש פה משהו, זה לא ממש כאילו זה, אבל כאילו שמחלוקת בשפה. כשאתה אומר מחמיץ, זה לא, השפה היא מחליטה, כאילו לא,
תגיד.
שכאילו לא המדע שאומר מחמיץ, זה לא הדת שאומרת מחמיץ.
נכון.
מה שמעניין אותי זה מדע הדת אומרת.
נכון.
או ממושל.
אני במובן הזה, כשנדברים על כלי שני, אולי אני כבר לא אגיד את זה כי אמרתי כמעט את כל הוורטים שלי, אבל הדיון על אם כלי שני מבשל או לא מבשל, אז אני תמיד נוהג לומר שהשאלה היא אין כלי שני מבשל, השאלה היא לא אין כלי שני מבשל או לא מבשל. השאלה היא אין כלי שני הוא מבשל. בסדר? זה הפער של השפה. כלומר, השאלה בסופו של דבר, ופה אני רגע עושה איזשהו סוג, אופה, אני הולך עם מה ששמילי אמר קודם, ומה שעמיתי אמר עכשיו, אני יוצא איזשהו סוג של, הייתי קורא לזה, העלאה פוסט-מודרנית לדברים של הדברי הציב. אני לא יודע אם הוא היה חותם עליהם. כלומר, אני לא יודע בכלל המשחק שפה זה היה אפשרי בשבילו, אבל אם הוא היה מקבל את מה שאני אומר. אבל האופן שבו אני מסוגל לחוות את מה שהוא אומר מבפנים, ואפילו להזדהות איתו לא פעם, זה להגיד, זה לא שאני חושב שזה מחמיץ או לא מחמיץ, כי ההלכה אמרה שזה מחמיץ או לא מחמיץ. זה לא שאני חושב שזה מתבשל או לא מתבשל, זה בכלל לא מעניין אותי המציאות במובן הזה. וכן, כשאני אזיר את הבן שלי ממשהו חם, אני אגיד אותי זהר, זה רותח. כי זה מבשל. אבל בסוף, כשאני צריך לשאול את עצמי מבחינה הלכתית בשבת, זאת שאלה אחרת לגמרי. וכשאני חי בתוך עולם הלכתי, אני חי בתוך, אמרת, משחק שפה, בתוך משחק שפה אחר. ומשחק השפה ההלכתי הוא לא אמירה אונתולוגית על המציאות באשר היא, אלא הוא אמירה על איך שאני חי. עכשיו, איפה נמצא הברוך שלי, עמיתי? שאני מודע היטב שלא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, האמירות ההלכתיות המקוריות כן היו בתוך משחק שפה שדיבר בתוך המרחב המציאותי. ואם מישהו היה מוכיח לרבותינו הקדושים, לעניות דעתי באופן מובהק, שכלי שני מבשל, אז כמו שאומרים חלק מהפוסקים, הם היו אומרים, אסור בשבת, מה הדבר הזה? זה מתבשל? מה זה המשחק עכשיו? יש תשובות מתשובות שונות, אולי אני אביא אותם בשבוע הבא. אם מישהו היה מראה למישהו מאבותינו הקדושים שקמאות לא עובדים, או אני לא יודע מה, אז הם היו עובדים טוב אז לא. כך אני חושב. אבל או אם מישהו היה מדבר על בדיקות כאלה ואחרות, הורמונליות לדימומים, היו מגיעים למסקנות כאלה ואחרות. אבל ברגע שקרה משהו והמישור ההלכתי והמישור המציאותי נפרדו, או לפחות קיבלו איזשהו סוג של סטייה אחד מהשני, בסדר? כאילו וריאנט כזה, וכמו אקורדים של מתי קספי כאלה, נכון? שיש לך כאילו אקורד, ואז זה האצבע זז אחד הצידה, כאילו פתאום אתה שומע את, את הצרינה, מאז ההלכה כבר לא נמצאת על אותו כאן של, של התושבת, של המציאות באופן הרמטי, היא לא, לא נמצאת שם, אני אומר עוד פעם, היא נמצאת שם לפעמים, וזה חמקמה, כי לפעמים אנחנו כאן ולפעמים אנחנו שם. ואחת הטענות שאמר לי פעם תלמיד שלי, ואני מודה, הוא אמר לי, תפיסת ההלכה שלך לא קוהרנטית. אמרתי לו, מודה. ההלכה שלי לא קוהרנטית, אני לפעמים ככה ולפעמים ככה, אני לא יודע להגיד גם איך ומתי ולמה. אבל יש פעמים שאנחנו הולכים עם המציאות, המציאות משכנעת אותנו מאוד, מאוד מאוד לשנות את ההלכה. אבל יש פעמים שלא. ובפעמים שלא, אני קונה את הדברים של הדברי יציב, שאומר לא מעניין אותי הטבע, לא בגלל שאני חושב שהם לא יודעים כלום, הם יודעים המון. אז בכלל לא רלוונטי, זה לא הדיון.
אתה חושב את המעמד הזה באמת, להבין מתי אנחנו הולכים לך, מתי לא?
אני לא חושב שהוא אפשרי.
לא, לפחות כאילו... היית... התשובה הזאת לא הייתה חותם עליה.
קטונתי, מה אני יכול...
עכשיו היו באים אליך שואלים לך. המלח הזה, באים אליך מהמפעל של טירת צבי, אומרים לך, תשמע, יש לנו מלח, אומרים שהוא ממליא.
הוא לא נותן את השכחה לטירת צבי.
לא, לא, אתה שואל שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת. יכול להיות שכן, יכול להיות שאני לא יודע. זו שאלה טובה. זאת שאלה טובה, מישהו ביקש ממני להתייחס לפני שבוע, אני לא יודע אם הוא פה, אני זוכר מזה היה. ושאלת התפיסה שכלים לא בולים, כן בולים, ואז אם לא צריך להכשיר בין בשר לחלב, וכל מיני דברים כאלה. שאלה טובה. דעתי שמה היא לא עם הטבעיים. פחות מעניין אותי מה אומר טבע, במקרה הספציפי הזה. וכלי שני, אני חושב שכלי שני אינו מפשר, לא מבין את השאלה בכלל. מה שכתוב. נגמר סיפור. יש קלי בישול? אוקיי, בסדר, משהו שהוא לא קלי בישול. אז הוא לא מפשר. מה הסיפור כאילו? מה נחמה, כל מיני דברים כאלו? כלי שני, הוא לא מפשר, כן? זאת הלכה. אה, זה מתבשל. בסדר, זה לא מבשל.
מנחמה זה לא קלי בישול?
אה, עכשיו אתה מתחיל לדון בקטגוריות יותר מעניינות. לדעתי לא, אפשר לפתוח את זה למסע ומתן. בסדר, אבל, תבין אני אומר? זאת לא שאלה שהיא מעניינת. אני שואל אם זה לא קלי בישול, איזה שאלה שהחילוני לא מבין, אז זו שאלה טובה. אתה שואל אם זה לא קלי בישול, זו שאלה טובה. להגיד אם זה מתבשל או לא, זאת שאלה במציאות, זה לא מעניין אותי. עכשיו עוד פעם, אני לא קיצוני בזה, בסדר? אני לא לא קיצוני בכלל, אבל אני לא חד משמעי בזה, אבל דווקא בסוגיה הזאת, זאת העמדה שלי. בסדר? אבל לא סיימנו את התשובה שלי. כן.
לא רואה איזה שום דרך לדעת מתי ככה, מתי ככה, זאת אומרת.
נראה לי שדברים שהם באמת ביסודות ההלכה, כפי שאני לא משהו, אתה יודע משהו, אתה, נגיד אם יש לך תלמיד, אתה רוצה להגיד לו שום דרך לדעת מתי אתה רוצה שככה, מתי אתה רוצה שככה? עד היום לא הגעתי לניסוח חד משמעי של הדבר הזה, אני גם לא יודע להגיד, זה הרבה, הרבה אינטואיציות, זה גם הרבה אינטואיציות של האוילם, כאילו לא תמיד יש לזה הסבר, למה זה, כאילו להגיד מיסודות ההלכה זה גם כן שאלה מה מוגדר מיסודות ההלכה ומי קובע, איפה נמצאים מיסודות ההלכה, אני לא בטוח. אני לא בטוח שאתה צודק בניסוח שלך על כלי שני, בסדר? זה לא נראה לי אחד מיסודות ההלכה. אתה יודע שהיה לי בטירת צבי שהיה דיון על מה? תפילה לשלום המדינה. אצלנו בטירת צבי אומרים תפילה לשלום המדינה בנוסח של הרבנות מתח שניוד. אתם כולכם רפורמים, אתם אומרים הנוסח של תח שניוד א', אבל אנחנו אומרים בנוסח של תח שניוד לא שינינו, נשארנו נאמנים להלכה המקורית. ההבדל הוא שאצלנו לא אומרים ויתיבך וירבך מאבותיך, ולא אומרים לבדות מחכי קצי שיותך. הסיבה היא שזה פשוט שני חצאי פסוקים שבתפילה המקורית הם יכתבו כחצי פסוק. ובתפילה של תף שנדל, זה החליט הרב הרצוג, או מי שהחליט פשוט לגמור את הפסוק. ותראה צבי לא הוסיפו. ואז מי שאמר שהוא רוצה להגיד כמו שכתוב בסידור, ואמרו לו שלא, והיה דיון וכו'. ופרסמתי איזשהו משהו כמסקנה של דיון של ועדת הכנסת, שעשינו דיון, וגם למסקנה שאנחנו נשארים את מנהגנו. ומי שרוצה להגיד גמרא בסידור, זה גם בסדר. כאילו, לא כזה נורא. זהו, נעשה הכל. אגב, כולם אומרים כמו המנהג שלנו, ורק חזנים או צעירים, או מבחוץ, או שלא יודעים, זה זה. זה, לא קרה כלום דבר. אז אחד לסי אמר לי, איך אתם יכולים לקבל החלטה כזאת, ולא מביאים את זה לאספה, וככה וככה. אז כתבתי לו במייל, תקשיב, זה לא שאלה שהיא סלע קיומנו, כאילו, זה באמת, זה לא, אני לא מזנזל בזה. אמר לי, מי אתה שתחליט מה סלע קיומנו? כאילו, לא, עכשיו שלא ישמע שאני חלילה מזלזל במישהו. כאילו, יש פה מהירה, זה בסיס יהדות. בשביל אנשים מסוימים להגיד, לפדות מחלקי קצי שויותיך, שדע, גם כל דבר מקבל ישר מטען אידיאולוגי, תבחר וירבך מאבותיך לא אומרים, כי, לא יודע, כי מה פתאום ש... קיצור, אני לא חושב שהקו עובר באחד מיסודות היהדות, במובן שהיינו אולי מנסחים אותו. הבן שלי לא מזמן חזר עם משימה מסוסיה, מהישיבה תיכונית, כיתה י' והערכה חלופית, לראיין איקס אנשים על מה הם חמשת העקרונות החשובים ביותר ביהדות לדעתו. אתה יודע, וואלה, זה אתגר מעניין. לא היה שם הכלי שני, אין לו מבשל, בסדר? הייתה שבת, אבל... כאילו, אני לא בטוח שזה
אחד. אבל אני שרואים יותר במציאות כבר בדינים הראשונים.
רגע, עכשיו אתה אומר משהו אחר.
לא, זה מה שקורה.
אז לא הבנתי, תסביר. עכשיו אתה אומר דבר מעניין.
לא, במישור, לא עיקר, לא חושב ש...
אוקיי.
זה עיקר הדין הזאת, אלא כבר כשבמקורות הראשוניים של הדין, אנחנו מזהים קרבה למימדים מציאותיים, ולא רק...
אז הפוך לכאורה.
אז פה הוא אומר הפוך.
אז הפוך לכאורה. אני אומר, אם זה הולך למימדים מציאותיים, אז צריך להיות מעורך השולחן ולהגיד כלי שני, כלי שלישי, כלי רביעי, כלי חמישי, לא מעניין אותי. מבשל? מבשל. לא מבשל? לא מבשל. נכון? אז אני אומר לך שאני לא יודע. אבל אני אומר, יכול להיות שיום אחד אני אצטרך לאסוף את כל ה... אני אשמע. התייחסויות ההתחלתיות שלי, אני לא יודע.
אני חושב שזה יהיה בעצמו קבלה באיזשהו אופן. את איפה, נראה לי די ברור, שנגיד בהלכות מידה, אז הרבה פעמים, זה בכלל לא מעניין הטבע. זה מעניין ה...
לא יודע, אני אקשה עליך, היה פה הרב דייחובסקי, היה פה יום עיון, סליחה שאני כותב לך, היה פה יום עיון בנושא ההלכה, היה פה הרב דייחובסקי, הגאון הדיין, הרב דייחובסקי. הרב דייחובסקי שאלו אותו על בדיקות גנטיות כדי לקבוע ממזרות. אז הוא אמר שברור לחלוטין שאם יש בדיקה גנטית שמוכיחה שמישהו הוא אבא של איזה ילד וזה מסבך אותנו מבחינה הלכתית, אנחנו מתעלמים מזה לחלוטין, כי מה פתאום שנסתמך בדיקות גנטיות ו-DNA כדי להפוך ילדי לממזר? איזה מדבר הזה? בדיקות חדשות? מה פתאום? אז אמרו לו, ואם זה מוכיח שהוא לא ממזר? הוא אומר, בוודאי, זה מוכח ואפשר לקבל את זה כטענה שזה... אני לא בטוח שתמיד.
וואו.
אבל זה כבר בדיוק זה אחר. זה כבר שאלה של מדיניות, של פוליטיקה, של מגמה. זה כבר שם אותנו בדיון אחר, זה לא הדיון הזה. אתה מבין? זה לא עונה לשאלה של, אני לא זוכר את השם. תבין? אתה יכול להגיד, אני בהרבה מובנים, ההלכה בשבילי, כחומר ביד היוצר, תלוי. האג'נדה שנמצאת כרגע במגרש אחר החלוטין, היא בכלל לא קשורה לשאלה האם אני חושב שזה מציאותי או לא מציאותי. אבל אז אני לא יכול לענות לשאלה שלך, כי זה כבר תלוי פרמטר אחר. בסדר? טוב. טוב, סיימנו. וכאן מגיע הקטע הכי משעשע בתשובה. עכשיו זה הזמן לחייך. ומדי כותבי בזה, עיררתי בגמרא בפסחים דף מבית עמוד א', אישה לא תלוש אלא במים שלנו. אתם מכירים את הגמרא הזאת? הגמרא אומרת, אישה לא תלוש אלא במים שלנו. עכשיו, מה הילדים ישר אומרים? מים שלנו, מים שלכם, מים שלנו, וזה צריך להיות מים ש...
שלנו.
אבל מסתבר שהבדיחה הזאת כבר הייתה פעם. דרשה רב מתנה בפפוניה, כן? גם בפפוניה, זה סוג של חלם כזה, היה הרב שלו רב מתנה, והוא דרש, אישה לא תלוש אלא במים שלנו, למחר הייתו כולי על מחץ ביו, ואתו לגבי, אז כולם באו עם, עם הקדים. למה? שבאים את הבדיחה, מים שלנו, אז הם באו לקחת מים מהברז שלהם. ואמרו לאבנן מאיה, אין שם. זה סיפור בגמרא בפסחים. עכשיו זה כמובן מעסיק אותו, למה? הוא בערב פסח, אז הוא כאילו פתאום מעלה לו איזה פורט. אז הוא מספר את הסיפור. תראו איזה נתיקות, איך הוא מסביר את זה. וצריך ברור לאיזה צורך מובן כל הסיפור. מה צריך לתת את זה בגמרא עכשיו? עכשיו יש אסכולה שהתפתחה פה בבית המדרש אצל אחד מהתלמידים שלמדו פה לפניי בשיח, שטען שהגמרא מלאת חוש הומור. ומי שלא יודע, אז הוא מפסיד הרבה מהיכולת ליהנות מהגמרא. יש הרבה גמרות שהן מלאות חוש הומור. זה נראה גמרא שהיא גמרא מאוד משועשעת, אבל זו תשובה שלא התקבלה דעתו של הדברי היציב. אז הוא מציע, למה?
הוא לא חבר באסכולה.
הוא לא חבר באסכולה של שילוף פכטר. אז הוא אומר, אלא להשמיענו יושרם ותמימותם של אנשי פפוניה. וכששמעו מפי רב מתנה דבאי מים שלנו, שכל הלכות וסדר, אפיית המצות, אינם לפי שכל האנושי, ענו ואמרו, אין לנו אלא דברי חכמים, ואנחנו לא נדע מה נעשה ואיזה מים נשאוב, ובאו לחכם כרב מתנה שייתן להם מים שלנו, שהם בוודאי שרים להפייה באבן. מדהים? הסיפור ממחיש. הסיפור ממחיש את מימותם וצדיקותם של אנשי פפוניה. שכאילו הם לא הבינו, אבל הם לא שאלו את עצמם את מה שכולם אומרים, מה זה על מים שלו, מים שלכם, מה זה רלוונטי, מה זה משנה, החכם אמר. אבל הוא מוסיף מזה כמובן את מידת תמימותם ויושרם. הוא יודע מה שאתה ואני יודעים מאחורי הגב שלהם, שהם סתם היו במאה הרצות, כאילו, הוא מבין את זה, והוא יודע גם שבסברה פשוטה, איזה מספרה יש לחלק בין... אבל הוא אומר, וואו, כאילו,
כן, עדיין לא יעבד. הם פועלים כי הם חושבים, זה המציאות, כאילו, כך זה עובד, אחרי זה לא עובד.
נכון.
והיום זה דומה, אבל שונה לגמרי, כי אף אחד לא משנה לא עובד, לא עובד. משנה לו שאתה כאילו להכניס כבר.
נכון. ובעוונותינו הרבים, זה קלקול דורנו. שמחשיבים את חוכמת האומות יותר מאמיתת תורתנו הקדושה, ועוזבים מקור מים חיים, כן, כמובן שהמים פה מטאפורה יותר מדי תאונה, חזויה, הייתי אומר, לחצוב להם בעירות נשברות. וברור כשמש שהטבעיים אין להם חלק בנחלה ותורת השם, והם נסמוך עליהם בענייני הלכה וכשרות, ומחקריהם מיוסדים על אדני התורה, אין מחקריהם, מיוסדים על אדני התורה והאמת.
ברוך
השמש. ולא מפני שהם מדמים נעשה מעשה. ודיינו, שאלת על בית חולים לניאדו, ודיינו אם נסמוך עליהם בענייני רפואה שיעריכו בזה הפוסקים, בדין אמנות הרופאים. כן, זה גם כן, למה אני מסתמך עליהם? כי הפוסקים הם, נכון. וידוע מה שכתב החתם סופר, שכל חוכמתם, זה קשור למה שאמרנו קודם, בנוי על טבעי גופי עקום, דאחלי שקצים ורמסים. ולא על גופי אדם מישראל ומשונה מהם, כן, מישהו דיבר על הנפש שמשונה, ישראל, אז פה זה הגוף שמשונה, וכמבואר בשס בשבת, דף פיבה ואין שם. ומכל שקל שחס ושלום, נסמוך עליהם בענייני בליעה ופליטה, שאין להם שום מושג בזה, אפילו להחמיר, וכל שכן להקל. אגם שכמדומה לי שמעולם לא כתבתי בערב פסח אחר רפיית מצות, אולם לחומר העניין אצלי, אמרתי לו, אשה עד אחר יום טוב. וכמה טעמים לזה, שאל תקרא מצות אל המצוות, ושהוא עם מצווה לא משינן, כן, אני משחק קצת עם המילים, וכל הטעמים נוהגים בזה, ולכבוד התורה, ופנותן התורה, ולכבוד תורתו, השם יברך יזכנו לאכול מן הזבחים, אמן כן.
כי הוא לא כותב בכל
המועד. הוא לא עוד לא בכל המועד, הוא בערב פסח.
אני לא אחכה שבוע.
הוא לא אחכה עד אחרי כל המועד, כן, ברור. למרות שאפשר לכתוב תשובות הלכתיות בחלק
מהם. לא, הוא כותב לא השאלת אותך היום טוב.
כן, אני יכול. כן, לא חשוב. הוא לא רוצה לשאות. הוא יומיים גם כן בחול, אולי גם היה שם שבת בסיפור הזה.
לא, ברור אבל שזה הקרב שלו.
כן.
זה הפייט.
כן.
ובטוח שהפייט הזה נמצא בתורה שלו גם אם הוא מדבר על בסדר השלישית.
אני חושב שזה לא הפייט בשבילו במובן הזה שאם אתה לא תשאל אותו על האומות, הוא לא מתמודד איתם במובן, הוא לא כמו רם בישיבה תיכונית שלומדים ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, היסטוריה, כאילו זה לא נמצא בתוך המרחב שלו בכלל. עכשיו, פתאום מישהו אומר, רגע, אולי אני אשאל את הטבעים.
מה, גם הטבעים?
אתה מבין? הוא נמצא כאילו במקום שבו הוא כל כך סגור בתוך העולם שלו, שהוא לא צריך כל כך בעיניי להתאמץ, להתמודד עם מה שאנחנו מתמודדים יותר. ופתאום כשנפתח לו איזשהו חלום לא לזה, אז אתה רואה את האנרגיות החריפות של היוצאות. אני לא מספיק בקיא בדברים שלו, אני לא חושב שזה הדבר שדיבר עליו המון.
התפיסה הזאת, אבל היא לא תפיסה שהיא... אתה לא צריך לדבר על לימודי מתמטיקה כדי להגיע, כדי לדבר על התפיסה הזאת. היא תפיסה שהיא שוזרת תורה.
נכון.
כאילו...
נכון.
כל פעם תשאל גם להישאר את משה רבנו, איך הוא עבד ככה, ואיך... כל פעם תגיע... אתה הרבה פעמים יכול להגיע לצורת דיבור הזאת.
נכון.
זה לא אנחנו, זה לא מי ש... זה משהו אחר.
נכון. אתה מחפש את התשובות שלך רק בתוך המרחב של מה שאמרו הפסקים, ולא מעניין אותו בכלל של דבר. בחוץ להם, אגב, גם לא ברמה ההיסטורית, כאילו. אין שום משמעות לשום דבר היסטורי, כמובן, חוץ מה שכתוב בתור הפסקים.
צריך ללמוד את התשובה הזאת עם הרב רבינוביץ'.
אתה בטוח?
נראה לי אירוע מעניין.
אוקיי, ודאי אם צריך, נראה לי אירוע מעניין בהחלט. כן. כן. אני חושב שאפילו פוסקילו, אתה יודע, הרב רבינוביץ' הלכת כאילו למרחב מאוד מסוים, רב, דוקטור, ציוני דתי וזה. אבל לימדתי בו בשנה שעברה כמה תשובות של רבו של וייס, אולי נעשה את זה באמת אנחנו, שמדבר אחרת לגמרי, ביחס שלו אל המציאות, כאילו, ולמדע, כאילו, כפקטור. עכשיו, הוא עדיין לא יהיה, לא תלוי מתי, אבל זה סבוך טיפה. אבל גם פוסקים חרדים סבור פה, רבוי שלא נמצא שם.
אצלו זה לא נראה שזה תלוי מתי. כל השאר יודעים לשחק, יודעים...
הנה חינמי, אצלו זה חד משמעית, כן. ככה זה נראה. לכן הבאתי אותו גם, כי זה מופיע בצורה הכי חריפה. כן, אני מזכיר כי הגלגלנו לפה בעצם מהדיבורים שלנו על מנחת יצחק, אם אתם זוכרים. זוכרים שדיברנו על מנחת יצחק, כשראינו כאילו את התשובה שלו ביחס להדלקת נרות, חנוכה שהסתמכה על איזשהו ניסוח חסידי, והתגלגלנו לניסוח של הלל ביום העצמאות, וראינו את, אתם זוכרים? את הקונסטרוקציה של התשובה שבעצם נשענת על זה שאנחנו לא מסוגלים לחדש כלום, ואוי ואבוי ציונות נורא והיום, כאילו, משם בא לי הרעיון, כאילו, אפילו אמרתי איזה משפט פה שהביא אותי אליו, ועד כדי להביא את התשובה הזאת, פתחתי כבר את התשובה של הקמאות, ואז הגעתי לתשובה הזאת. תכנתי לעסוק בזה ולבוא לזה מכיוון אחר, אבל לא חשוב. אז זרמתי, שמתי מהתוכניות שלי. טוב. אני מסתכל רגע אחד. כשדברים על תורה ומדע, אתה נשנה את הטוש של זה. כשמדברים כשאנחנו מדברים על מתי נברא העולם, בסדר? שואלים את השאלה מתי נברא העולם, אבל יש לנו בעיה. למה יש לנו בעיה? כי בתורה כתוב העולם נברא לפני, אוקיי, שישה ימים, או לפני 5,000 שקמות, במילן שאנו מונים כאן לגבעת הרגן, נכון?
בלב תיקונן.
היינו בחתונה כבר.
כן. נכון, לא משהו. קראו את הכתובה בערבית, לא תרגמו, אני לא יודע, זה היה לא מודרני.
כן. שווה תרגמו לאנגלית גם.
מה זה?
שווה תרגמו לאנגלית.
הכתובה לא תרגמו לאנגלית. כן. אז אתם שמתם לב, היה שם בעיה בברכה, אני הייתי בחרדה.
אני גם, כן. משמח.
הוא אמר, משמח אמור ישראל לדרך חופה וקידושים, שזה יופי של דבר, אבל זה לא מה שכתוב בברכה. לא, באמת, זה אני... מה,
שמתם?
אני רוצה היה שם עוד איזו ברכה. היה שם עוד איזו ברכה.
מה?
ברכה שביעית. הוא מראה שם שמה, מראה נעלו
משמע. עוד ישמע.
עוד ישמע.
כן, זה לא נורא. אני יודע, שמתי לב גם כן, זה לא נורא. אני באמת שהייתי מוטרד ואמרתי שאני אבדוק את זה, כאילו התלבטתי באותה שנייה, עברתי כאילו מקדש, אבל לא שמעו את זה בעמולת השמחה ולא הייתי מספיק קרוב, התלבטתי אם אני צריך ללכת אליו ולהגיד לו על המקום, רק אמרתי לעצמי, אני לא בטוח, כאילו שזה באמת לא תופס, אני לא חושב שזה לא תופס. קיצור, והשתלטתי ואמרתי לעצמי לבדוק את זה אחר כך בבית ואני אסיים כאילו חתם, בגלל שלא ישנתי בבית, אז לא בדקתי, לא נבדוק את זה עכשיו.
היו
כדוסים בטוח,
אז
אולי אם... לא, אז אני צריך לסבור בברך.
לא, אבל
יעשה לך
את זה
לדבר על הסום
של החתימה בכלל.
אז זהו, זה בדיוק השאלה. אני חושב שכאילו היה לי יותר מדי ספק בשביל להתערב, אז לא התערבתי. כן, אבל זה כאילו... הייתי באיזו חופה שהרב שער שוב הכהן היה שם, הוא היה מאוד מבוגר, לפני כמה שנים, ומישהו אחר ערך את החופה לא חשוב מזה, ו... ואז בן אדם שערך את החופה, הרב גדול שערך את החופה, אז הוא ערך את החופה, ובחו נרקות האירוסים, ואז נתנו טבעת, ואז הייתה התרגשות גדולה, וכולם שרו, ורקדו, וסמכו, ואז הרב אמר, ונעבור לטלית, ונעשה ככה, ואז הרב יש שהוא קם, ואני אמר, כתובה, כתובה! הוא כאילו, היה ממש יפה לראות אותו בקוננות, כאילו, זה היה מאוד...
איפה הוא איתה?
לא, להפך, מתוך עמדה של אחריות כזאת, כאילו, זה היה מאוד יפה, הוא נזעת, כאילו, כן, הוא אומר, כן, כתובה, כמובן. טוב, אז מתי נברא העולם? אז אתה יכול להגיד שלפני 5,778 שנים, אתה יכול להגיד ש... שישים, חזקת, לא יודע כמה.
אפשר להגיד כמו בסעד הגאון, שזה לא באמת מדויק.
שנייה. עכשיו יש ארבע תשובות אפשרויות לפלונטר הזה, נכון? אתם מכירים את זה. אפשרות ראשונה מה להגיד?
שנים של התורה זה שנים.
אתם תתחילו עם התשובות הפשוטות. אפשרות אחת, התורה
צודקת.
לא נכונה. בסדר? זה חשבו פעם, וזה מיושן, וזה לא נכון. כתוב בתורה דברים לא נכונים. אנחנו לא יכולים לקבל את התשובה הזאת מכל מיני סיבות שלא קנה מקום לקרוא אותם. אפשרות שנייה היא להגיד, המדע לא נכון.
תשובה נכונה שיש את קבלת
אותה. תשובה שאנחנו לא מסוגלים לקבל אותה, התשובה השלישית האפשרית היא להגיד...
התורה צודקת וזה יכול להיות כמו המדע.
נכון. זה מתאים.
מתאים?
כן. למה? כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כיעבור, גם המדע בעצמו מודה שלפני 5,770 שנה ההומו סאפיאנס גלה מאזור מסוים מטנזניה לאזור אחר, בעצם שכתוב על... בקיצור, אתה מכיר את הספרים האלה ואתה... יש הוכחות, הרב זמיר כהן שגילו שהייתה קהילת ים סוף, הכל כאילו מוכח, ויש דברים שאתה לא מבין, אז זה בעיה שלנו, ונפתור את זה.
100%
מה זה?
100% אמת.
שניהם אבל.
לא,
סליחה, יש אנשים שזה עולה נציף להם, וזה אחלה. ואפשרות רביעית היא מה להגיד?
שזה לא מדברים על
לא מצוות שונות.
כן, זה מתאים בשפות שונות, שאומרות אותו דבר. וכאן אתה מדבר על, סליחה על אביד גינשטייניות, על משחקי שפה שונים, בסדר? כלומר, זה לא סתם שפות שונות שמתארות את אותו דבר, אלא התורה בעצם באה ללמד אותנו מוסר, והמדע בא ללמד אותנו מדע, או
היסטוריה,
סוציולוגיה, ארכיאולוגיה, מי זה מעניין?
תכלס זה לא יהיה לך משתף מפעם עכשיו?
מה?
לפי התשובה רביעית.
לא יודע.
תכלס
מהרצוג.
איזה רמה של
תכלס? איזה תכלס אתה רואה?
בסוף יש נתון מסוים שרשמו שם.
נתון איזה, עובדתי, ביולוגי? כן, הוא כזה. אבל הנתון המוסרי הוא כזה.
מה זה מאוד מוסרי, גם יכול להיות תודעתי.
תודעתי. רוחני, יש כל מיני משמעויות, התורה לא באה להתמודד בכלל עם השאלה הזו. בואו ניקח עוד דוגמה, מה השאלה? סליחה שאני...
עשרה,
אוקיי. בואו ניקח עוד דוגמה. כמה שנים היו, לא, אני לא רוצה, שנייה. כמה שנים היו בני ישראל במצרים? כמה שנים היו בני ישראל במצרים?
עכשיו בני ישראל
במצרים. 210, נכון? ועם סופרים שנים, ולפי הכתוב בתורה, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. עכשיו, מה האפשרויות? אפשרות אחת, ביקורת המקרא, להגיד, זה לא נכון, זה לא נכון, זה מאוחר, זה מוקדם, זה אפשרות שלא פתוחות בפנינו, אבל לא נכונות. אפשרות אחרת היא להגיד, בוא נתרץ את זה באיזשהו אופן, למה? כי שני מוקדים, ספרו משם,
רשו.
רשי, כן, וכו' וכו'. אגב, אני פה נמצא בתוך העולם הפנימי, כן? האפשרות השנייה היא להגיד, לא, זה בעצם שני דברים שונים. זה העובדה של כמה שנים הם היו, והמושג של 400, יגיד המהר"ל, הוא מושג רוחני, הוא לא בא להגיד משהו קונקרטי. אגב, מדרשי חז"ל, אני נכנס פה לסוגיה אחרת לחלוטין שלא מבין השיעור הזה, אבל מדרשי חז"ל, כשחז"ל אומרים ש... פרו היה, ומשה רבנו היה בגובה 10 אמות, וככה וככה, אז אם מישהו ילך למצוא את הקבר של משה, אי אפשר, אבל תיאורטית, ויגלה שהקבר שלו הוא של 2.10 מטר, אז הוא יגיד, חז"ל לא צודקים, נכון? מה נגיד לו?
מדרש.
לא, המדרש, כן, במדרש זה דוגמה מצוינת. המדרש אומר, הוא לא מתכוון לפרו, הוא מתכוון לאזור אחר, שלא אומר שום דבר שהוא מדעי ונתון בכל וכל. עכשיו, איפה הברוך קורה? למה אי אפשר להלביש על הפרדיס לעזור? יפה מאוד. עכשיו בוא נדבר רגע אחד על הלכה. בסדר, בוא נמחק רגע אחד את זה. ונמחק את זה. ונכתוב כלי שני. כלי שני אינו מבשל. וכאן נכתוב אי שווה, לא יודע, אמסי בריבוע. ומכאן יוצא שכלי שני מבשל. זה המסחרות המתמטיות. בסדר? ולכן מה? עכשיו מה האפשרויות שלי? אפשרות אחת, התורה לא נכונה. עכשיו פה לא צריך להגיד התורה לא נכונה, אלא
חז"ל טעו.
ההלכה של חז"ל, סלש מוכן ערוך, סלש תמשוך את זה איפה שאתה רוצה, לא נכונה, לא עדכנית, ומכאן שיהיה צריך, עדכן. אגב, עדכן לחומרה, עדכן לכולה.
כולה.
כן?
בדרך כלל לכולה.
אל
תמור.
זה שמי, זה חומרה.
אני יכול להחליף את זה במשהו אחר, זו שאלה מאתגרת, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיד המדע לא נכון, ולכן...
בוא נשתמש למערות ונחיה
מתוך חוץ לה... אולי דברי יציב כאילו, לא מעניין אותי המדע כאילו. אפשרות שלישית להגיד זה מתאים, בסופו של יום שאומרות אותו דבר...
יותר מטובה.
לא, 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 לא. יותר מסובך, אני אראה לכם שבוע הבא שתי תשובות כאלו.
אתה לא חושב שזה נמצא כאן דבר קצת בשוטים?
לא. אז זה? לא. אני חושב שלא. אני חושב שהשוט שלנו נמצא פה.
לא הבנתי איך אתה מחלק במקרה הזה בין 3-4. למה 3 זה לא מישהו?
ב-3 אני אגיד, תראה, באמת, גם חז"ל וגם המציאות יודעים שכלי שני באמת יכול לבשל. אבל כשחז"ל אמרו שכלי שני לא מבשל, מה תקבלו להגיד שבדרך כלל הוא לא. או שבמטווח המודרני אין ברירה אלא להגיד את זה, כי כאילו ליצור איזשהו מצב שבו ההלכה נשארת כתיקונה, ההבנה המדעית שלנו שאיך העולם מתנהג נשארת כתיקונה.
פרשנות מקומית.
יוצא איזו אוקינטה כזאת, איזה פרשנות
מסוימת. אבל אז אני מרגיש שזה מרוקף. אני לא יודע אם אפילו מחלן זה מילה אופטימית מדי. זה מרסק כל המיתוס של חז"ל. כל המיתוס של חז"ל בדברי רוקם חיים וכל זה. כלום בפיתה.
למה?
אתם טועים?
לא.
לא, לפי זה הם
לא. פה. כאן.
שאומרים את שלוש.
תדבר על זה שיהיה יותר קל לצטט אותך, בסדר? כשאומרים את שלוש, אז...
כשאומרים את שלוש, אז אנחנו בעצם חייבים... אנחנו לא אומרים... כלי שני זה בישול לפי שיטה זה וזה. אנחנו אומרים, הוא שיקר.
לא, 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 לא. אני אסביר את שלוש טיפה יותר טוב. אני אסביר את שלוש טיפה יותר טוב. כשאני אומר בשלוש, אני יכול להגיד, למשל, שכלי שני באמת מבשל, או יכול להיות שהוא יבשל, אבל אדם שנמצא במטבח ביתי נורמלי, אין לו מדחום, מה אתה רוצה שעכשיו חז"ל יגידו לו שהוא יתחיל למדוד, שהוא יתחיל לא למדוד?
וקביעה פשוט...
אז הם אמרו, בגדול, כלי שני לא מבשל, פתרו את הבעיה כאילו על פי רוב, ולקחו בחשבון שיש מקרים שבהם זה סטייה סטטיסטית. ואז חז"ל אומרים דברי אמת, הם לא סותרים את החוש והמוחש והמובן והמדעי והברור והידוע, ועדיין הלכתם יציבה ותקפה.
ואז הוא מגדיר יוסף שבמקרה פעם אחת כן עשה את זה,
לא, אבל זאת שאלה כבר אחרת, זאת שאלה גם על האם דברי חז"ל עכשיו...
לא, זו שאלה מעניינת, האם אפשר במקרה מסוים להגיד שזה יהיה יוצא דופן, חז"ל לא התכוונו את זה, אפשר עכשיו למקרה הפרטי, להפך, כשאתה מדבר על מקרה פרטי מאוד קל לי, הרמב"ם כתב מורה נבוכים דברים חמורים וחריפים ביותר, שהתורה לא מתאימה לכל המצבים, תחזיקו חז"ל, התורה לא מתאימה לכל המצבים, בגלל, בגלל שהיא אלוהית, ובגלל שהיא אינסופית, ובגלל שהיא תורה שניתנה מהר סיני לדורי דורות ולנצח נצחים, אז ברור לגמרי שבשוליים יש מקרים שהיא לא עובדת.
אוקיי.
נכון? אתם מבינים את קו החשיבה?
גירות, גירות, גירות.
ולמה? היא משכה בזקן והתענגות כאילו. זה יופי של גשמק. ואומר הרמב"ם דם במשות, אז יש מקרים בכזה שזה לא מסתדר, אז שמה אני אשתור את הבעיה איכשהו. לסבול, נעשה לקונה, נעשה את הבנת חכמים, נסתדר איכשהו. בוא, בוא, כאילו, לא בגלל איזשהו מקרה פרטיקולרי צדדי, לוותר על כל האונייה. בסדר? אז בגדול, כלי שני אינו מבשל. וההוכחה אומרת שזה לא תלוי בשאלה אם זה כלי שני או לא כלי שני, כי זה תלוי בשאלות אחרות. בסדר! אז זה. אפשרות הרביעית, כמה לומר? שזה מבשל, לא מבשל. יש כפי שלמד פה משהו היום.
זה גם קצת יציב, או
שלא. עכשיו, שאלה, האם לקרוא את זה, בצי אני אותו שלא. ואני מציע את זה כאופציה דתית מליבה. אני לא רק מציע את זה כאופציה דתית מליבה, אני חושב שאנחנו חיים בתוך העולם הזה באופן טבעי, והרבה מאוד מהעולם הדתי שלי נמצא שם.
אני חושב שהתפיסה של... יכול להיות שאפשר גם להדביש את זה על פה. אבל התפיסה היא לא... התפיסה היא אומרת בעצם, זה לא שכאילו אני אומר, אני מחפש מה מבשל. אלא אני באמת לא יודע מה מבשל. זאת אומרת, בגלל ש... כאילו גם במציאות, זה כמו שבעולם הפוסט-מודרני, גם במציאות, באפריקה יכול שזה מבשל, ובאירופה אולי זה לא מבשל, ופה זה לא מבשל, אז גם אני פותח עוד משחק, ואומר, לפי המשחק שלי זה כן מבשל, או לא מבשל, או לא מבשל, או כן מבשל.
שאלה היא, אם אתה באמת, באמת, באמת חי ככה, ומתכחש למוחש, כלומר, כן, זה כאן שמעתי מהרב ברנדס בהקשר אחר, הוא אמר שגם האנשים שטוענים שכל דבר נמצא בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, לפני שהם מדליקים משהו עם גפרור, הם לא עושים לשם ייחוד ומתפללים שזה יצליח. כאילו, ואחרי שהם מדליקים גפרור, הם לא אומרים, אוי, השם הדליק לי את הגפרור. כאילו, יש איזה משהו שבו, בסוף כולנו מקבלים באיזשהו אופן, בתור אנשים שחיים בתוך העולם המודרני, ולא הפוסט-מודרני, גם הפוסט-מודרני חיים בתוך העולם המודרני, ומקבלים הרבה מהנחות המוצא שלו כמובן מאליו. אנחנו כן מניחים שמה שהמדע אומר הוא נכון בגדול. וכן, אם משהו מסוים הוא משכנע מדעית והוא הוכח בניסוי ניסוי, אנחנו הולכים איתו.
כן, אבל אם עכשיו אדם יוכל לסטק, אז יש אחד שיגיד שזה מבושל, ואני אגיד שזה לא מבושל.
אוקיי.
ואנחנו, והשף הזה יגיד שזה מבושל, והשף הזה יגיד שזה לא מבושל. ויהיה לזה המון כבוד בעולם הפוסט-מודרני.
אוקיי.
לעומת עולם המודרני שיגידו לה, תירגע, לפי הרוב זה מבושל, תירגע. זה בעצם
אני את התשובה, בסדר, תשובה מצוינת, זה חוזר לשלוש באיזשהו אופן, כלומר זה מתאים, מה אתה שאלה, מה אתה מדבר? אתה מדבר פה על, אולי קצת חצי ארבע, אתה מדבר על...
זה ארבע אני חושב.
כן, אבל אוקיי, אוקיי, אני אביא את התשובות כאילו בשבוע הבא של, של הכלי השני, ואז נראה אותם כאילו בידיים, ו... פחות אכפת לי את השלוש או ארבע, זה לא...
ארבע מת.
אז ארבע או ארבע. טוב, חברים יקרים, הסיפור של המדע הוא סיפור, כן? זה עלי הדבר קל בעיניכם, וההתייצבות של הדברי הציב, שכשמו כן הוא, כן? אמרתי לכם, כשהוא כותב אחד המקומות, אני חושב שאמרתי לכם, שכתוב, הוא אומר, איך אדם יודע מי הרב שלו? אז הוא אומר, כתוב, אם דומה עליך רבך כמלאך השם צבקות, ילמדו תורה מפיו. מה מיוחד במלאך? שמלאך לא עושה כלום בגלל עצמו. הוא כל כולו עושה מה שאמרו לו. אז אם הרב שלך רק מעביר את המסורת, אז תהיה התלמיד שלו. ואם לא, אז הוא נאבק על, הוא שומר על החומה, הוא שומר על המסורת לגמרי.
אברהם אמר, שאלתי כמה זה לא על הדיבר, על ארוך השולחן, אמרתי לו, שאלתי אותו, מי הוא פסק, שארוך שולחן משנה ברורה, אז הוא אמר, אם זה מחלוקת במסורת, אני הולך עם משנה ברורה, ואם אני מחלוקת בסברה, אני הולך לפי ארוך השולחן, כי ארוך השולחן מכניס את הסברה שלו, והוא יותר חריף, אז אם זה מחלוקת בסברה, אז זה ארוך השולחן, ואם זה להחזיק את מה היה, או איך זה מסורת, אז...
יפה, יפה. אז אם אין לך תשובה ליצור קוהרנטיות בהלכה, כי לא חשבתי על המסלוח. טוב, נעצור כאן ובעזרת השם נמשיך לשבת.